טוב, שלום וברכה לכולם. אני אתחיל מאיזה משל, ואנחנו נגיע בסוף לפרשת שבוע. לא בסוף, אבל דרך איזה מהלך די ארוך. אנחנו נבין איך זה קשור גם לפרשת שבוע, אבל קודם כל איזה משל שנקרא משחקי קופסה. בסדר, זה מבוסס על איזה מאמר שפעם כתבתי. אז קודם כל יש משהו נחמד במשחקי קופסה, נכון? בוחרים איזה משחק אחד, שולפים אותו מהמדף, פורסים איזה לוח, מעמידים חיילים, זורקים קובייה, והופ, אתה בתוך עולם עם חוקים משלו, עולם חדש, מתחרה בכמה ילדים, מנסה לנצח, לומד להפסיד בכבוד, נכון? אדם לומד ככה להפעיל שיקול דעת, לומד מטעויות. אם ניקח סתם מונופול למשל, אז אתה לומד תוך כדי תנועה להיות איזה איש נדלן קטן, קונה רחוב, קונה בית, קונה מלון, משקיע, משלם כנס, הולך לכלא. הקובייה מובילה אותך, נכון? מה? פעם דלגים עליך תור, פעם משלמים לך. אתה לומד התנהלות כלכלית נכונה, הקיצור, נכון? ושבחיים צריך השגחה. בסוף, מישהו מתעייף, או שהילדים מתחילים לריב, כי ככה זה עם כסף, מקפלים את הלוח, סוגרים את המשחק, אוספים את הקלפים, וכל מערכת החוקים של המשחק היא מתנדפת באוויר, וחזרנו לחיים. בחיים לא זורקים קובייה, לא מסנדלים את החבר שלך עם בית ומלון. החיים זה משהו אחר ממונופול, נכון? ככה לפחות אני מעדיף לחשוב. אבל למעשה, החוויה הילדותית הזאת של המשחק היא הרבה יותר ממשית וקרובה אלינו ממה שאנחנו לא כל כך נותנים על זה את הדעת. אם נתבונן קצת מחוץ לקופסה, אז נראה שאנחנו חיים בתוך משחק קופסה. וממציאי המשחק, הם קבעו לנו כללים אנושיים, ולא בקלות אנחנו נאסוף את המשחק, נקפל אותו אל המדף. איך קוראים למשחק הזה? דמוקרטיה. שמעתם פעם על המשחק הזה? מה? שמעת? משחק מורכב, התרגלנו מגיל אפס, נכון? גם בלי לקרוא את ההוראות שמאחורי המשחק. אז אנחנו מבינים שככה בוחרים פה שלטון, ככה מחוקקים חוקים, ככה מחליטים לאן הולך התקציב, מהו סדר המדיניות, הכל מתנהל על פי המשחק הדמוקרטי. וזה יכול להיות דווקא משחק מאוד נחמד, אם החוקים של המשחק לא היו כל כך משפיעים על החיים שלנו, זה יכול להיות משחק מותח ומעניין, אבל הבעיה שהמדינה שלנו, מדינה אהובה שלנו, מדינת ישראל, היא נעשתה משועבדת למשחק קופסה כזה שנקרא דמוקרטיה, להוראות המשחק, שיש בו מעלות אגב במשחק הזה, אבל יש בו גם הרבה כשלים והרבה תקלות, ועל זה אני רוצה לדבר היום. עד כאן זה מובן פה המשל והנמשל? בסדר? בסדר, אתה מצטער שזה היום הראשון שלך במכון, ככה אני נופל עליך עם משחקי קופסה וזה, נכון? מה? מכל מקום, אז קודם כל, מה הבעיה הכי מהותית במשחק קופסה הזה? מה הבעיה? אתם מבינים למה אני קורא לזה משחק קופסה? כי זה המצאה אנושית, קודם כל. הבעיה הכי, זה מערכת התנהלות אנושית, נכון? זה לא פרה קדושה, כן? והבעיה הכי, הכי מהותית במשחק הדמוקרטי, שזה בעצם באופן מובנה ומוצהר, לא ריבונו של עולם הוא מי שקובע את המדיניות, אלא החלטת הרוב. וסולם הערכים, בעצם סולם הערכים האלוהי, הוא נעשה למעין המלצה. המלצה, מה?
אנחנו לא חיים על פי איזשהו חיים שהשם מחליט בשבילנו הכל. השם בסוף
מי, מי אמר שזה נכון? שאתה בתוך משחק קופסה ויש לך איזה חוק כזה, שאתה מגיע לסולם אתה עולה, שאתה מגיע לחבל אתה יורד. אז זה החוק שמישהו ימציא לך במשחק קופסה, זה נחמד שאתה משחק עם אחותך. אבל, אבל פה אתה, שנייה, אני עונה לך, בסדר, אני עונה לך. פה אתה בתוך, הם אפילו קוראים לזה המשחק, פעם שמעתי את, את בנט, לפני שהיה ראש ממשלה, וירד. שהוא אמר, ככה זה המשחק הדמוקרטי. כן? זה הכללים של המשחק הדמוקרטי. הוא קרא לזה ככה, משם זה הדליק אותי. המשפט הזה שהוא אמר דווקא, הוא בעצמו קורא לזה משחק הדמוקרטי. זאת אומרת, צריך לשחק את המשחק הדמוקרטי. יש פה בעצם מערכת חוקים שאתה משועבד עליה. בוא נתבונן עליה עכשיו רגע מחוץ לקופסה. בוא נתבונן עליה. בסדר? אתה טוען טענות ש... מה? המלך הוא אמור להיות שיקוף של מידת המלכות האלוהית. לכן הוא נקרא מלך. שמעת על המלכות? שם מלך? אני אדבר על זה תכף, שרק חכה.
בסוף בשר ודם אחי.
הבשר ודם הזה, בגלל זה שאול כל כך הייתה לו, שמואל, סליחה, הייתה לו, היה לו קושי שביקשו מלך. והשם אומר לו, לא אותך הם מואסים, כי הם אותי. יש פה משהו מאוד מורכב במושג מלך. אבל מלך באופן כללי, בעם ישראל, הוא אמור להיות מי שהוא... מאפשר לרצון השם להופיע בארץ. במשחק הדמוקרטי יש באופן מובנה אמירה כלפי ישמעיה. שמענו השם מה אתה אומר בתורה, עם כל הכבוד השם, הרוב קובע, לא אתה קובע אלא הרוב קובע. זה דבר שהוא צריך לכל הפחות לתת עליו את הדעת. יש פה משהו מובנה במשחק הזה שיש בו כפירה ביסוד שלו, אתה מבין? לא השם קובע, אלא לא סולם הערכים האלוהי מדריך את החיים, אלא החלטת הרוב. ובעצם סולם הערכים האלוהי הוא נעשה למעין המלצה או לאינטרס של הדתיים במערכת קבלת ההחלטות. אז
אתה מדבר על חוקי התורה, על תרי"ג המצוות?
למשל, כן.
מה זה למשל? כאילו מה?
כן, 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 למצוות, כן. לא, אני אומר שאנחנו חיים במערכת של בחירה חופשית, ובבחירה החופשית שלנו יש אופן התנהלות ממלכתית יותר מוצלח מהדמוקרטיה היוונית, אתה מבין? ואני אדבר על זה בהמשך, אני לא רק מראה את הבעיות, אני גם אתן מענה, אבל בסדר? בחירה חופשית היא דבר יקר וטוב של האדם. רבונו שלנו הוא מראש קבע לאדם בחירה חופשית. הוא ידע שהוא יתנהל גם לפעמים בניגוד לרצונו, נכון? ובאופן כללי שאתה קובע ככה מערכת מדיניות, יש פה משהו שהוא מראש, לכל הפחות, איך אומרים? תתבונן על זה. אתה תקבל את זה כדבר מובן מאליו, כי זה לא מובן מאליו. זה מערכת שאפילו בתור מערכת שלטון היא חדשה. זאת אומרת, היוונים, באתונה, הם אמרו דמוקרטיה ישירה וכו'. אף אחד לא חי ככה המון המון שנים, מאות מאות שנים. זה יחסית, גם בתור מערכת שמדריכה את ההנהגה של המדינות, מדינות המערב, זה מערכת חדשה. זה, תלמד היסטוריה, זה משהו, דובר פה על תחילת המאה, משהו כזה, שעברה, משהו כזה. זה לא משהו מי יודע מה, איך אומרים? יכול להגיד שזה כרגע הדבר הכי טוב, אני לא יודע, יש כאלה שאומרים ככה, בוא נתבונן על זה, בסדר? אנחנו מוכן להתבונן על זה קצת? מה? שאתה מפחד להתבונן על זה.
לא,
אז בוא תלמד קצת, בסדר, בוא נלמד. מה? כן, מה? בחירה חופשית של הכלל? תראה, בוא נגיד לך, תקשיב. יש בחירה חופשית לכלל, זה נכון, אבל... נכון, זה יכול להתבטא בכל מיני אופנים, למשל חטא המרגלים. זה כלל ישראל, הוא בחר לבכות, נכון? ולפחד מכניסה לארץ.
ככלל או כמלא אנשים?
אז השם אמר, אתם בכיתם בחייה של דורות, בחייה של חינה, אתם תפגעו. אתן לכם בחייה של דורות. בסדר, חורבן הבית גם היה בתשעה באב, נכון? תקבו 40 שנה במדבר, 39 שנה, עד שמת כל הדור. יש בחירה חופשית של... בסדר? אז זה לא אומר שהמלך הוא אמור להיות, או ההנהגה של השלטון, אמורה להתנהל על פי החלטת הרוב. מי אמר שזה נכון ככה?
מה זה הכלל? מה? חידר הרגלי אמרת שכלל חטא. מה זה חטאו? חטאו 3 מיליון מתוך 3.5. סתם. זה נקרא העם? מי אמר שזה... זה נקרא הכלל,
יכול להיות שזה פרטים, יכול להיות שגם מה שקורה עכשיו זה פרטים.
יכול להיות, השאלה זה כלל. יכול להיות שזה
בחירה. בעיקרון, לכלל ישראל אין בחירה, זה דבר ידוע, לפרטים יש בחירה. אבל אתה קובע פה מערכת שלטון שהיא כבר מראש, אתה מגדיר במשחק, פה המון המון פרמטרים שהם מנוגדים אל התורה.
גם המשחק הזה אומר שהם כלל, הוא אומר שיש רוב.
נכון. מי אמר שזה טוב לקבוע מערכת שלטון כזאת? יפה. אז על זה אני רוצה לדבר. בסדר? זאת אומרת, יכול להיות שהיינו מעדיפים לשלוף איזה משחק קופסה אחר, אבל השדר הוא בעצם, יש כאן משחק כפוי שאין לערער אחריו. בבקשה, אל תפריע, תנסה להשתלב, אחרת אתה תישאר בלי כלום. פעם אתה מרוויח, פעם אתה מפסיד, פעם המדיניות נוחה לך, פעם ינגסו בך בלי רחמים. כי משחק זה משחק, בבקשה לא אפסיק לריב, נכון? זה השדר כל הזמן, כאילו, זה המשחק, זה... ואנחנו רואים שהרבה אנשים, הם נוהגים לבקר את התנהלות השחקנים במשחק הדמוקרטי, אבל נכתוב את זה בעיתונים וכו', אבל לא נותנים דעתם בעצם שעצם המשחק הוא בהכרח יוצר דפוסי התנהגות גם מסוימים ש... שלמשל אדם צריך לצבור כוח ופופולריות והקשרים בין השחקנים שם הם לאו דווקא מושתתים על בסיס של אהבה או של אמון אלא של קידום אינטרסים. זאת אומרת, זה מה שמשרת את האינטרס, אז הוא ודאי טוב ולגיטימי, לא צריך להיות איזה חכם גדול או צדיק גדול, אלא בעצם לנצל הזדמנויות, להצטלם, לפרסם, להשמיע תדיר מה שנחמד לאזרחים לשמוע. לא כך פשוט, כן? והמטרה, מה שאנחנו רואים, שזה ודאי לא על פי התורה, היא מקדשת את האמצעים. התורה היא לא אומרת שהמטרה היא מקדשת את האמצעים, הפוך. היא קוראת לזה לפעמים מצווה הבאה בעבירה. אבל פה במשחק הדמוקרטי המטרה מקדשת את האמצעים. זאת אומרת, יכול להיות שאדם הוא נכנס לתוך המשחק הדמוקרטי עם סל מלא של ערכים, והסל הזה מתחיל להתרוקן, כן, די מהר. כי הכנסת איננה בית כנסת, אתה קונה ומוכר, כן, מוכר את הערכים, קונה תפקיד של שר, מוכר את הקואליציה, קונה לך שריון, מאיים לפרק, ראינו את זה עכשיו, מקבל תקציב כפיוס, מוכר חלקים ארץ ישראל ומקבל פרס נובל לשלום. תמכור לי את הרבנות, אני מוכר לך, סוגר לך פינה בתקציב, תן לי את הגיור, את הכותל, אני מוכר לך שקט תקשורתי. מסובך. אני אכניס את האג'נדה שלי לצבא, ובתמורה אתה תקבל שקט בהתיישבות ותקציב לישיבות. אתה יכול להחדיר ערכים פלורליסטיים לחינוך, ובלבד שתגלה נאמנות להצבעות שלנו. זאת אומרת, יד רוחצת יד. זה מה שאני רוצה פה להדגים. אנחנו מכירים את זה, כן. לצערנו, שמור לי ושמור לך. אם נתת מספיק כסף היום למפלגות הערביות, קיבלת את הקלף הנחשף של ראש הממשלה, נכון? ככה זה עובד. אפילו בלי רוב, בלי תמיכה. אמנם האזרח הקטן ירגיש את זה בכיס, אבל הוא קטן, האזרח הקטן. מה הוא כבר יכול לעשות? לצעוק. אפילו אם יזריקו עליו כל היום אבנים בכבישים, מה הוא כבר יכול לעשות? לצעוק. שיצעק. בשביל זה יש את התקשורת. חופש הצעקה בתקשורת, נכון? חלק משחרור האנרגיה. זה חלק מובנה במשחק הדמוקרטי שאפשר לצעוק. הכלבים נובחים והשיירה עוברת. זאת אומרת, זה מאוד מאוד מורכב. עד שהבחירות יגיעו, אז הצועק הוא כבר יספיק לשכוח. נביא איזה קוסם, יועץ תקשורת, וכבר נשדר לו מקסם חדש. עד כאן זה בסדר? מובן העסק? המורכבות שיש פה במשחק הזה? אני עוד לא הגעתי לפרשת שבוע, איך זה קשור, אבל אני תכף אראה לכם. בסדר? אז עכשיו אנחנו רואים שהמשחק הזה יש לו גם אפשרויות כמעט בלתי... סליחה שנפלתי עליך, על יום הראשון שלך פה, נכון? המשחק יש לו אפשרויות כמעט בלתי מוגבלות, כן? בעצם, תשימו לב שבמשחק הדמוקרטי, אין ערכים מחייבים כמעט, חוץ מחוקי המשחק עצמו. ואם אדם, אם קנית את הקלף החזק, מה הקלף הכי חזק במשחק הדמוקרטי? חידון, כן? מה הקלף? בגץ, כן? אם קנית את הקלף החזק של בגץ, יצאת המלך, כי אתה כבר... מערכת המשפט והפרקליטות הם ממש, הם מעל הרוב אפילו, נכון? הם מעל המשחק הדמוקרטי, הם הג'וקר של המשחק. יש לך ג'וקר, אתה יכול פה לנהל הכל. זה מעל חוקי הדמוקרטיה, אני צריך לומר שמעל חוקי התורה, אפילו את ראש הממשלה אפשר להעמיד לדין, נכון? כי ככה זה במשחק הדמוקרטי, אפשר להוציא אותו מהמשחק אפילו, נכון? את ראש הממשלה, כי ככה זה במשחק הדמוקרטי. עכשיו, אתה יכול להיכנס שחקן, או שאתה יכול לצפות מהצד, כאילו. ואז הקול שלך, בתור צופה מהצד, בשחקנים, הוא שווה לכל מישהו בעל תעודת זהות כחולה, אפילו שהוא לא יהודי. ואם אתה נכנסת כשחקן, אז רק תיקח בחשבון שפעם הציבור איתך, פעם הוא נגדך, פעם התקשורת מסקרת אותך יפה, פעם לא. אתה בעצם משועבד לדעת ההמון ונותן ונתון תמיד תחת לחצים, אבל מה? משכורת בשמיים. ככה זה משחק הדמוקרטי. יוקר המתחייה כבר לא יעסיק אותך. עד כאן זה בסדר? מובן העסק הזה? זה רק הקדמה לשיעור. מה? בסדר? עד כאן זה מובן? נועם, בסדר? אני מצטער שאני אעשה לך את זה ביום הראשון של הפועב קיצור. אז תכף בחירות, נכון? אז רוב השחקנים הם תכף יעשו הכל בשביל לשפר עמדות, הם כבר עושים הכל, ואנחנו רואים שמיותם הם נכנסים בכלל למשחק עם איזשהו חזון ברור, לטוב ולמוטב, יכול להיות חזון טוב, יכול להיות חזון שהוא לא טוב, אבל אין התחייבות, כן? לכלום, אדם לאדם זאב, לא דומה, לא דומה שחקן לפני הבחירות לשחקן יום אחריהם. ועכשיו אני רוצה לשאול שאלה, איפה באה לידי ביטוי ההדרכה האלוהית המיוחדת לעם ישראל? בטח לא במשחק הזה. זה לא המשחק שלנו, כן? זה, אנחנו שייכים כנראה למשחק אחר. אבל עכשיו כולנו משחקים את המשחק הדמוקרטי, ותכף ישלחו לכם לדואר פתק איפה אתם מצביעים, וטוב אגב שתצביעו, אני אומר להצביע. תצביעו לשחקן שהכי קרוב לאידיאלים שאתם מאמינים בו, כי אם לא אתה מחוץ למשחק, אז זה בעיה. אבל מצד האמת, כנראה שהגיע הזמן למשהו קצת יותר טוב. אז תסתכלו, בואו נראה, פרשת השבוע, אני אעשה לכם איזה הקדמה עכשיו. עד כאן זה מעין הקדמה, בסדר? עכשיו, זה לא השיעור, זה ההקדמה לשיעור. עכשיו, מה כן? אמרתי מה לא, עכשיו נדבר רגע מה כן, בסדר? וגם קצת מה לא עדיין, נמשיך עוד, אבל אנחנו יודעים שהשם יתברך הוא מנהיג את עולמו במידת המשפט. ובכתבי הקודש המושג משפט הוא סובל שתי משמעויות. משמעות אחת, והנהגה האלוהית כוללת על פי סדר פנימי, כן? כמו שכתוב, מלך במשפט יעמיד ארץ. והנקודה השנייה זה בעצם הכרעת היושר על פי, הכרעה, סליחה, על פי היושר המוסרי, כמו בבית דין. זאת אומרת, אני רוצה לומר כך, שהמושג משפט הוא סובל שתי משמעויות בכתבי הקודש. אחת זה ההנהגה, הנהגה כאילו על פי הסדר האלוהי, שזה גם מתבטא, אפשר לומר, בבית המשפט, כן? בבית דין. בית דין הוא מי שהוא מופיע בפועל בצורה מעשית את הסדר האלוהי הפנימי. עד כאן זה בסדר? מובן? אז זה נקרא משפט. משפט זאת אומרת, זה הסדר האלוהי. בסדר? עכשיו, אנחנו יודעים שההתדמות של האומה הישראלית הדבקות, סליחה, של האומה הישראלית להשם יתברך, בהשם יתברך, ילדי התדמות אליו, נכון? והלכת בדרכיו, נכון? מה הוא רחום? פתה רחום, נכון? אז לכן, שנייה רגע, המנהיג הוא נקרא שופט. למה הוא נקרא שופט? שאלת פה על מלך. למה בתנך המנהיג נקרא שופט? למה שופט? כי הוא מנהיג את האומה על פי משפט השם. לכן הוא נקרא שופט. כלומר, מי שהוא מנהיג על פי המשפט האלוהי. בסדר? לכן הוא נקרא שופט. מנהיג. עד כאן זה בסדר? בסדר? אנחנו רואים כמו שכתוב גם כן לגבי מלך במשפט יעמיד ארץ, זה גם לגבי בשר ודם. אנחנו רואים שספר דברים שאנחנו מתחילים אותו בעצם שבוע, הוא פותח ב... כן, רגע, רצית משהו לשאול?
לא, שתי דברים. זה אחד הנגע האלוקית,
לפי סדר אלוקי, מה שני? עוד פעם, המושג משפט פירושו הנגע האלוהית. זה יכול להופיע בצורה של מנהיג, שופט, זה יכול להופיע על ידי דיין, בבית דין, אבל שניהם מבטאים סדר אלוהי. בסדר, זה בעצם משמעות... זה עניין אחד, פשוט זה מופיע לא רק במערכת של בית דין, אני רוצה לומר, שופט, אלא גם במערכת של הנהגה. כמו ספר שופטים, בסדר? בסדר? עד כאן? אז אנחנו רואים ספר דברים, שהם תארים שם את מינוי של שרי אלפים, מאות, חמישים, עשרות. אז משה אומר שרבנו, איכה אשא לבדי, תוככם ומסעכם וריבכם. כלומר, כל ה... צרכים שלכם, כל התלונות, כל הריבים. אבו לכם אנשים חכמים ונבונים, וידועים לשבטיכם, ואשימם בראשיכם. כלומר, המנהיגים האלה, הם היו גם השופטים בבית דין, אבל גם כאילו שרי מאות, עשרות, כן, אלפים, כלומר, מנהיג. התפקיד של המנהיג זה לדאוג בעצם שהתורה היא תהיה סדר החיים הרוחניים והגשמיים של האומה. זה התפקיד של המנהיג. ובין אדם לחברו. ולכן אנחנו רואים ששלמה הוא מבקש מהשם בתחילת מלכותו. הוא אומר, ונתת לעבדך לב שומע לשפוט את עמך, להבין בין טוב לרע, כי מי יוכל לשפוט את עמך הכבד הזה. זה לא רק במושג של משפט בבית דין, אלא במושג של הנהגה. בסדר? עד כאן זה בסדר? בסדר? יפה. עכשיו, גם יש מידות שהן נצרכות למנהיגי ישראל. אנחנו רואים, התורה מציינת בפרשה, חכמים, נבונים, וידועים, אנשי חיל, יראי אלוהים, אנשי אמת, שונאי בצע. זה, המנהיג הוא צריך להיות צדיק. הוא צריך להופיע את דבר השם בארץ. מה?
האם אני יכול לדיקטטור שיש מנהיג אחד שהוא לא בדיוק כל הגדרות שהגדרת עכשיו? הוא משליך את המדינה
והכל הכיס. אתה טוען שדיקטטורה זה דבר רע? אתה צודק בהחלט, אני מסכים איתך. 100%, דיקטטורה זה דבר נורא, נורא. בסדר? אתה צודק ב100%. אז אני לא מקבל את המשוואה הזאת, זה לא נכון. ואתה רואה שהתורה היא לא רק מצווה לשים מנהיג, אלא היא גם מדריכה אותו איך להנהיג. והתורה לא אמרה, התורה לא אמרה להנהיג על פי הרוב. שמה תאמר לי, כתוב בתורה אחרי רבים להטות. תשאל אותי את זה, נכון? מה? אחרי רבים להטות, נכון? מה זה אחרי רבים להטות? שאלה נפלאה, שאלת. מה זה אחרי רבים להטות? זה בתוך בית דין נאמר אחרי רבים להטות. בתוך בית דין שיש לך מחלוקת, ולא הצלחנו לפסוק את ההלכה בתוך בית דין, שכולם שם עם זקנים לבנים, כולם חכמים בתורה, כולם צדיקים, כולם בסנהדרין, והם לא הצליחו לפסוק את ההלכה, אז אתה אומר, אחרי רבים להטות, בשום אופן לא נאמר שהאומה הישראלית היא מנהיגה את עצמה, אחרי רבים להטות, הפוך, כתוב, לא תהיה אחרי רבים לרעות, אחרי רבים להטות, נכון? לא תהיה, אדם לא אמור ללכת, האומה לא אמורה ללכת אחרי דרך רע, גם אם רבים נוהגים בה. אם זה דרך שהיא בניגוד לתורה, אתה יודע שיש הלכה כזאת, שהיא מלך, אומר לך משהו לעשות בניגוד לתורה, אתה מצווה שלא לשמוע לו, אתה יודע? תסתכל ברמב"ם, חות מלכים. זה מאוד מאוד מורכב הדבר הזה, בסדר? אני מרגיש שאתה התרגלת למצב, ואני בא לנער אותך, אותנו, כן, שלא נתרגל למצב, אלא שנפקפק בו, כי לא, אנחנו מצפים למשהו הרבה יותר גדול. מלכות המשיח היא סמכות מאוד גדולה למלך צדיק, ולזה אנחנו מייחלים, למלך שיש לו גם בחירה אלוהית, וגם יכולת גדולה, וגם במה הוא עסוק, להפוך את העולם לעולם מוסרי, עולם עם חזון, עולם עם קדושה, עם אידיאלים, עם ערכים, עם טוב, ולא לשרת את דעת ההמון, ולהתנהל בפופולריות, כי צריך לבחור אותו כל 4 שנים. אתה מבין, יש פה משהו שהוא...
אתה רואה גם בספר כתובים.
כן.
אתה רואה כאילו, מה שנקרא, את ההיסטוריה.
לא כתובים מלכים, לא כתובים מלכים.
מה?
לא בכתובים, במלכים.
במלכים, סליחה.
כן.
שאתה רואה כאילו, אתה שם מנהיג שהוא, אין, אי אפשר לבחור אותו, אי אפשר להוריד אותו, אי אפשר כלום. אז בסוף הוא נהיה מושחת, ובסוף הוא לוקח את הכל, ובסוף הכל נופך למה שנקרא לסדום ועמורה.
בסדר, אבל אני לא סיימתי את השיעור. שאל אותי את זה סוף השיעור, בסדר? תן לי, איך אומרים, איך כתוב בספר הכוזרי, קטר לי זהיר, כי אתה כבר מקשב, עוד לא שמעת את הפתרון שלי עד הסוף. אנחנו מדברים כרגע על בחירה של דיינים, נכון? שנאמר עליהם, חכמים נבונים, ידועים אנשי חיל, יראה אלוהים אנשי אמת ושונאי בצע. הם צריכים להיות מדריכים, מדריכים בראש העם. כתוב, ואשימם בראשיכם. וזה, מה זה אשימם בראשיכם? זה התנאי לסדר התקין, של האומה. אני לא אפילו מדבר עכשיו על מנהיג. אני מדבר על מי אמור להתוות את המדיניות. מי שאמור להתוות את המדיניות, אלו הסנהדרין, אלו החכמים. אז המדרש אומר ככה. זה מדרש על הפרשה שלנו, כן? אתכם, זה בפרשה, כן? פרשת דברים במדרש רבה. אמר רבי יהושע בן לוי, אמר להם משה, אם אין אתם נשמעים להם, למנהיגים, אשמה תלוי בראשיכם. למה הדבר דומה? לנחש הזה, שאמר הזנב לראש, עד מתי אתה מתהלך תחילה? אני אלך תחילה. הבנתם? יש נחש, שהזנב אומר לראש, למה אתה מוביל? אני אוביל. אמר לו, הולך. הלך, הזנב, כן? הזנב התחיל להוביל את הנחש, כן? הלך, הוא מצא גומה של מים והשליחו לתוכה. מצא אש והשליחו לתוכו. הנחש, יש נחש, נכון? נחש הולך אחר הראש. אמר הזנב לראש, למה אתה מוביל? עד מתי אתה מתהלך בראש? תן לי, אני אלך בראש. אני אלך תחילה. אמר לו, תלך. מצא גומה, בור, הכניס אותו לתוכו. מה חסר לזנב? עיניים, יפה מאוד. מצא גומה של מים, השליחו לתוכה, מצא אש, השליחו לתוכו, הכניס את כל הנחש לתוך אש. מצא קוצים והשליחו לתוכן. מי גרם לו? על שהלך הראש אחר הזנב. זה גרם לנחש הזה. כך כשהקטנים, תקשיבו טוב, נשמעים לגדולים, הם גוזרים לפני המקום והוא עושה. ובשעה שהגדולים מהלכים אחר הקטנים, נופלים לאחר פניהם. אם הגדולים הם משועבדים להליכה אחר הקטנים, אז הוא מכניס אותו לאש ולגומה של מים. אז בוא, אם בונן במשל הזה, אז במבט ראשוני, נכון, הראש של הנחש והזנף שלו, הם נראים דומים, נכון? אבל כמו שרבי נועם אמר, לנחש הזוחל חסרות העיניים, שהם רואות לאן להוביל. איך החכמים נקראים? עיני העדה. חכמים הם מתווים מדיניות, אז יש אמנם התקדמות, הנחש הוא מושך קדימה, או אחורה, לא משנה, מושך, נכון? יש התקדמות, אבל זו התקדמות עיוורת, הכיוון הוא לא מבורר, ולכן, באופן טבעי, כיוון שהזנב של, של הנחש והראש הם מאוחדים בגוף אחד, אז הראש הוא נמשך אחרי הזנב, והוא סובל מכל הטעויות שלו. והזנב הוא מושך בעוצמה את כל הגוף, למים, לאש, לקוצים. יוצא פה שבעצם המפגש של החכמים עם מאורעות, כשהגדולים נמשכים אחר קטנים, כלשון המדרש, הכל זה במפגש של בדיעבד. כלומר, זה עובדות מוגמרות. זה הפוך מהמצב הרצוי של האומה, שנאמר עליו ושמרת לעשות ככל אשר יורוך. החכמים הם אלה שצריכים להדוות מדיניות. אני עכשיו לא מדבר, אפילו לא מדבר על מלך, לא מלך. אני מדבר עכשיו מה אמור להדוות מדיניות. מה אמור להדוות מדיניות? הפופולריות? זה מה שאמור להדוות מדיניות? אז זה מדיניות נטולת חזון. זה מדיניות עמומה. זה מדיניות חנפנית של פני הדור כפני הכלב. כשהכלב הוא רץ קדימה והוא מסתכל כמובן אחורה לאן הבעלים שלו הולכים, נכון? אז הולכים אחרי הסקרים. הסקרים יקבעו את המדיניות. לא חזון אלוהי ברור של התורה. וזה הסדר הזה של המשחק קופסה הזה שדיברתי עליו בתחילת השיעור, הוא מקבע סדר הדמוקרטי את ההליכה של הראש אחר הזנב. כלומר, חכמי התורה, הם נמשלים לעיניים, הם נמשלים לשכל, עיני העדה. ואנחנו, איך אנחנו אומרים? החכם עיניו בראשו, והכסיל בחושך הולך, נכון? המוח ביחס אל הגוף, כמה הוא, כן? גוף של 90 קילו, כמה שוקל המוח? כמה? כמה שוקל המוח? פחות מקילו, חצי קילו, לא יודע. כמה מאות גרמים, נכון? זאת אומרת, מבחינה כמותית, אם נעשה הצבעה, כן? בגוף, כן? ורוב האטומים יחליטו, רוב המולקולות. אז המוח יש לו משקל כמותי? אלקטורלי? יש לו כוח? לחכמים יש משקל אלקטורלי? מה? לא. ואנחנו בכל זאת הולכים, האדם הולך אחר המוח שלו, האדם הולך אחר המוח שלו. אבל זה בכמות הוא איבר קטן. אם הרוב הוא קובע, אז קולו של החכם הוא לא נשמע יותר מכל אחר. ובירור המעמדות הוא דבר הכרחי בכל הסדרים של פסיקת הלכה, של קביעת מדיניות, של סדרי המשפט. אמר רבי יצחק, לא חרבה ירושלים, אלא מפני שהושבו בה קטן וגדול. כלומר, ישבו כל אנפין שווין, כל אפין שווין, כולם שווים, אין הבדל בין חכם ללא חכם, לכל המשל את אותו כוח אלקטורלי בקלפי. כן. אפילו לקל שבקלים. אדם שהוא לא אדם מוסרי, אדם שהוא יכול להיות פושע, אבל יש לו זכות בחירה. בדיוק כמו גדול החכמים והצדיקים. זה נהיה מצב אבסורד. כן. חכם זה חכם בתורה, שהיא ההדרכה האלוהית לאומה ישראל. תשמע רגע, תשמע רגע, אני מבין את השאלה שלך. אנחנו פה עכשיו בבית המדרש, אנחנו לא בעולם של נרטיבים, אתה מבין? אתה חושב שחכם זה חכם בתורה, ואני חושב זה חכם, זה חכם אקדמאי, פרופסור. אנחנו לא בעולם כזה עכשיו. אנחנו, זה ברור לנו שהתורה פה, אנחנו מדברים על פרשת שבוע, היא מדברת, כן, איך משה אומר, חכמים, נבונים וידועים, זה לא בתואר לכלכלה. אנשי חיל, יראי אלוהים, זה לא הכוונה רמטכ"ל. אנשי אמת ושונא בצע. דבר פה על חכמי התורה, שהתורה היא ההדרכה האלוהית לאומה הישראלית. אני מבין שהתקופה מערבבת את כולם, בלבלת את כולם, וזה חלק מעוד שנייה שאנחנו בתשעה באב, זה בדיוק על זה אנחנו בוכים. זה החורבן, זה החורבן. שאנחנו כל כך מורבבים, אנחנו, זה דברים פשוטים, בסדר? ברור שהחכם זה, מה זה, מה יגידו וכולי, זה בדיוק האווירה הפלורליסטית.
זה לא מה יגיד, אני אומר,
מי קובע מה חכם? זה כמו ש... טוב, אוקיי, כן.
בסוף אותו מדיניות.
כן.
כאילו זה דבר שמוקרד בחיים, שטויות שאין להם בכלל מקום.
כן.
אבל זו אותו מדיניות.
כן.
כיום, המציאות הכי הגיונית, דמוקרטיה, לא?
אני לא חושב. אני חושב שכיום המציאות הכי הגיונית היא מה שהתורה מדריכה. התורה מדריכה שמי שיתווה את המדיניות זה החכמים, ויכול להיות שאנחנו בהשפעה כזאת גדולה של תרבות המערב, השפעת האומות וכל מיני דברים כאלה, שזה המציאות הכי הגיונית, היא נראית לנו מציאות מוזרה. אבל זה חלק מי, על זה אנחנו בוכים, על זה תשב על הרצפה ותשע בה ותפקה.
מה
תעשה? אני עכשיו לא מדבר מה לעשות, אני מדבר מה לחשוב, בסדר? מה? אני מדבר מה לחשוב, למה לשאוף, באמת. זה לא משפט שלי. אנחנו לא מדברים עכשיו מה לעשות, ברמה הפרקטית יש הרבה דברים שאנחנו יכולים לעשות וכו', אבל אני לא רוצה לעסוק בי, אני רוצה קודם כל שלנו, הבירור הזה הוא מאוד מאוד חשוב בית המדרש, בסדר? התורה אמורה להדריך את החיים שלנו, החכמים. החכמים בסופו של דבר זה התורה שמדריכה את החיים שלנו. כשאנחנו אומרים התורה מדריכה, הכוונה השם מדריך את החיים שלנו. בסדר, החכמים הם פשוט בקיאים בתורה, אז יש להם משקל גדול לכל שלהם. ודאי שלא יכול להיות שיש להם את אותו משקל, כמו קל שבקלים. זה דבר שהוא בלתי נסבל. זה דבר שצריך לזעזע אותנו. בסדר, אנחנו... זה משחק קופסה כזה, שכאילו זה ברור לכולם, אבל אנחנו חיים בתוך משחק קופסה, שהכללים שלו הם אנושיים. ואנחנו רוצים משהו אחר, יותר טוב. מגיע לנו משהו יותר טוב. בסדר? הוא כל הזמן, הבחור אותי כזה, משך אותי לדבר על מלך, דיקטקטור וכו'. זה לא בכלל הנקודה שאני רציתי להוביל אליה, על מלך וכו'. זה עדיף לשמוע עד סוף השיעור. אני אומר, מה, צריך להתוות את המדיניות. בסדר? אז מה?
היום כל אחד ראש ממשלה,
היום
כל אחד
תורן.
גם בצורה הזאת התפיסה היא...
זה גם קלקול.
זאת אומרת, זה לא רק שמי אתה שחרר חוק לרב, כי הוא דבר אלוקי. אפילו בצורה קטנה יותר.
על זה חרבה ירושלים. הנה, אני עוד פעם, אמר רבי יצחק, זה בגמרא בשבת קי"ט. אמר רבי יצחק, לא חרבה ירושלים, אלא בשביל שהושבו קטן וגדול. ומה שאתה אומר, כל דור שלא נבנה בית המקדש בימיו, כאילו הוא יחריבו. זה בדיוק הנקודה, זה הנקודה, שמשווים קטן וגדול, זה חלק מהאווירה, גם של הדמוקרטיה, גם של הפלורליזם, מנמיכים את החכמים, רוצים להגיד להם, מה זה? מה, אתה תגיד לנו מה לעשות, תבוא לנו עם אמת מהשמיים? זה חלק מהאווירה הפוסט-מודרנה, היא כאילו אומרת, אין כזה דבר שמוסד, הוא יבוא ויתווה, יגיד מה האמת. כל אחד מגדיר את האמת שלו, מבחינה מינית, דתית, לאומית, בכל התחומים. אין סדר רוחני שמחייב אותי, אין היסטוריה בכלל. הכל ניאליזם טוטלי, אנרכיזם מחשבתי טוטלי. ואנחנו פה בבית המדרש, אנחנו לא עכשיו מיישרים איתם קו או צריכים... אנחנו אומרים פה מה האמת. יש סדר אלוהי, יש ערכים שמתווים מדיניות, יש לנו... את רצון השם שאנחנו רוצים לחיות אותו. אנחנו לא צריכים להיות, להתיישר עכשיו מול השיגעון הפוסט-מודרני או הפלורליסטי, או שהדמוקרטיה היא חברה של הפלורליזם הזה, אתה מבין? פלורליזם זה אומר, אין אמת. כל אחד והאמת שלו, אמת זה דבר יחסי. יש כל מיני כאילו אמירות כאלה שבעצם מאחוריהם, אומרים לך כל אחד והאמת שלו, זה כמו להגיד, אין אמת. נכון? זה בדיוק אותו דבר. הרי כל אחד והאמת שלו, זה בדיוק כמו להגיד כמו האמת. אני כל אחד יעשה מה בראש שלו, אני אומר, כל אחד, אז אני, כל אחד והדעה שלו, בסדר? אני אומר, טוב, הדעה שלי זה דווקא שיש אמת, והשם אלוקיכם אמת, אומרים, לא, 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 זה עד כאן, אתה פעיל ימין קיצוני, אתה חשוך, אתה, זאת אומרת, לשים לב שהפלורליזם הוא מקבל כל שיגעון, ובלבד שיקבל את העיקרון הפלורליסטי, שאין אמת, אלא כל אחד והאמת שלו, נכון? אם קיבלת את הרעיון הפלורליסטי, על הכיף כיף, אם לא קיבלת בו, אתה הופך להיות האויב. שצריך להנמיך אותו, וצריך להילחם בו, וצריך להשפיל אותו, וצריך לבייש אותו. כי ככה זה. כי אתה בא עם אמת, זה דבר שאנחנו יכולים לסבול. אנחנו לא חושבים שיש אמת. אם אתה בא עם אמת, אז אתה כבר אויב. אנחנו אומרים שיש אמת. נכון? תורת אמת נתן לנו. השם אלוקיכם אמת. נכון? כן? איך משה אומר, רבנו? אנשי אמת. יש מושג כזה, אנשי אמת. שייכים אל הסדר האלוהי. לא מצד מעלתם העצמית. מצד השייכות שלהם אל התורה. שזה מה שמקנה להם את המעלה העצמית שלהם. אנשים שלמדו עשרות שנים, אנשים בקיאים, חריפים, מדקדקים בסדר האלוהי, וחשוב להם כל דבר. הם צריכים להתוות מדיניות, ולא הפופולריות, דעת הרוב. זה דברים לכאורה פשוטים, ותראו כמה זה לא פשוט לנו, כי אנחנו, על זה אנחנו בוכים בחורבן. על זה צריך לפקוד. כן. ולא נאמר עוד אלוהינו, למעשה ידינו, אנחנו נקרא את זה שם בתשעה באב, אנחנו נקרא את זה. מה זה אלוהינו למעשה ידינו? זה הדמוקרטיה. לא נאמר עוד אלוהינו למעשה ידינו. אנחנו באיזשהו מקום שמנו על עצמנו אליל שקוף. אליל שקוף, הדמוקרטיה. אנחנו משתחווים לאליל השקוף הזה, באופן בלתי מודע. מקבלים אותו כמדריך. ועל זה אני בא לנער את השולחן פה, את המפה. אם השיעור שלי פתח למישהו מכם איזשהו פתח מחשבה, זה שכרי. לא לקבל את זה, זה לא פרה קדושה, הדמוקרטיה. פרה בעוד, היא הולכת ברחוב, אתה לא יכול לזוז, זה כל הטור של המכוניות עומדים. פרה היא קדושה בעוד. דמוקרטיה היא קדושה בארץ. לא נוגעים בה, זה נכון או לא נכון? לא נכון בכלל. היא לא קדושה, זה מערכת אנושית. יש בה יתרונות ויש בה חסרונות. ולא צריך להשתחוות אליה ולא להשתעבד עליה, אלא לפקפק בה לפעמים. כי היא כל כך משעבדת לנו את החיים, וזה לא מה שהתורה מצווה עלינו. אז בוא נשים לב. אנחנו רוצים לעבוד את השם. לא רוצים להיות... אנחנו מאוהבים במדינה הזאת. המדינה הזאת היא יסוד כיסא השם בעולם. אנחנו רואים איך מפה תצמח מלכות המשיח. אנחנו... נאמנים למדינה, ממלכתים, אוהבים את המדינה, שלא יובן אחרת, אני בעד שתצביעו בקלפי, אני בעד. אני אומר לכם ללכת להצביע. אם מישהו לא, אם מישהו הבין את השיעור שלי, שאני אומר לא להצביע, אז אני אומר בפירוש, לכו תצביעו, כי כרגע זה מה שיש. אבל עם כל זה, תדעו לכם שאנחנו בתקופה שבעוד כמה דורות, יקראו לה התקופה הדמוקרטית. ככה יקראו התקופה שלנו. כמו שקוראים, מסתכלים בספר שופטים, ימי שפוט השופטים, נכון? כאילו, מסתכלים, אומרים, זה ימים של הבל, שפוט השופטים. זה לא דורו של דוד, של שמואל, זה כבר מדרגה אחרת. שם האיש הישר בעיניו יעשה. בימים ההם אין מנהיג בישראל, איש הישר בעיניו יעשה. כתוב כמה פעמים בספר שופטים. אנחנו היום בדור שאנחנו, זה התקופה הדמוקרטית, זה תקופה, זה זמני מאוד. בואו נהיה רק בפרופורציה, בסדר? זה לא איתנו לנצח, זה בימי המשיח לא יחליפו אותו, אני מקווה שהוא לא יתעלף אם הוא היה פה בחוץ כזה. אחרי 4 שנים לא יחליפו אותו, כן? לא להתעלף, יהיה פה מלך, כן, זה בסדר. יהיה פה מלך, והוא לא יהיה דיקטטור, לא להתעלף, הוא לא יהיה דיקטטור, הוא יהיה צדיק, אני בדקתי את זה. וגם הבן שלו יהיה צדיק, ואנחנו הולכים לכיוון של עלייה, ולא נחזור לספר מלכים, שהיו מלכים רשועים, זה לא הולך לשם, אלא המציאות כולה הולכת להיות מתוקנת, הולך להופיע פה אור השם, והכל יהיה בסדר, לא לדאוג, לא לפחד, להסתכל על מה שעכשיו בעיניים פקוחות, ולא מבועלות, ולא קנועות גם, כי אם אתה עכשיו מקבל את ה... מה שקורה עכשיו כחזות הכל וכאחרית הימים, אז אתה ויתרת על הגאולה. אתה הרווחת את הפוליטיקאים שיש לנו עכשיו לנצח. וזה דבר שאי אפשר לסבול אותו. בסדר? אז זהו. אני אסיים במשפט אחרון של הרב קוק, מאורות הקודש. הוא מתייחס פה בפירוש לדמוקרטיה. ועל זה יושב כל השיעור שאמרתי. וימים באים. זה נמצא באורות הקודש דש דלד עמוד תף פי וו. אומר הרב ככה, וימים באים שתשים הדמוקרטיה אל ליבה, שאושר הכלל כולו תלוי בהדבקות התאורה שהתדבק כהמון בכללו להצילי הרוח. ועל פי מידה זו התרחבו חוגי הזכויות של הראשונים וחייהם התמלאו עניין. כלומר, יבואו ימים שהדמוקרטיה תתבונן שאושר הכלל הוא תלוי בדבקות התאורה שהתדבק כהמון בחכמים, בהצילי הרוח, שהם ידריכו אותם. וזה יזכה את ההמון, כן? ועל פי מידה זו התרחבו חוגי הזכויות של הראשונים וחייהם התמלאו עניין ולא התנהלו על פי המכנה המשותף הנמוך. תשימו לב שמדברים היום על כלכלה וביטחון ותרבות פלורליסטית ותו לא. יותר לא מדברים. אנחנו מדברים על חזון ברור של תיקון עולם, מלכות שדי ועילוי החיים. ומוסריות וקדושה וטהרה וערכי התורה ומקדש ומלכות וסנהדרין. מדברים על יש לנו אין סוף של ערכים אלוהיים עוד להופיע פה בעולם, ולא להסתפק בכלכלה או ביטחון ותרבות המערב. אם השאיפה להתרומם לחיים אצליים מלאי קודש, מלאי מוסר קודש והדרכה אלוהית ברירה אינה ממוקמת בראש, אז מה שיוביל אותנו זה הרצונות הטבעיים, הזנביים ומחוסרי העיניים. זה הכלל. מאותו משל של הזנב כמוביל, הזנב כמוביל זה בעיה. הזנב פה זה הערכים ההמוניים של החלטת הרוב. והמשחק קופסה הזה הוא סוף סוף מערכת אנושית. זה עד כאן שאלות, טענות, מענות, קושיות, העסק ברור, כן. אני מדבר פה עכשיו כרגע על האומה הישראלית. מה שמתאים לאומות העולם. הרב קוק, כשהוא אומר, אצילי הרוח, ידבק המון בכללו לאצילי הרוח, כוונה לחכמי ישראל, צדיקים, הטהורים. אני לא יודע, עכשיו אומות העולם, יכול להיות שדמוקרטיה זה דווקא דרך מצוינת בשבילהם, בשביל האומה הישראלית זה דרך שהיא נלחמת, שהיא נלחמת. בסדר, זה כן, בסדר, אני אומר בינתיים, אפילו בינתיים. האומה הישראלית זה מערכת שהיא מראש באופן מובנה, היא מאוד מאוד מורכבת, בסדר? טוב, ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן, חזקים וברוכים תהיו. בשורות טובות.